שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד קצת מתחת לאמצע עמוד א' ונסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של פסי בירות, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בתחילת החלק הראשון, קודם כל נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת שכבר הזכרנו אותה לפני יומיים, זה שבאמת פסי בראות מועילים מדאורייתא בכל מקרה, כלומר גם בלי מחיצה. אלה שחכמים גזרו שאי אפשר לעשות כך מחיצה, והם רק יתירו את זה איפה שיש בור, לצורך עולי הרגלים. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה שיש ברייתא שמדברת על מצב שבו פסי הבראות הם בדיוק באמצע של הדרך הראשית, כך שאנשים עוברים שם גם סתם ככה ולא רק בשביל לשאוב מים, והשאלה היא האם זה שבוקעים ברבים, כלומר שאנשים עוברים שם דרך אותה מחיצות דמיוניות של פסי הבראות, האם זה הורס לי את המחיצה? לפי רבי יהודה זה הורס, וממילא צריך לגרום לדרך של הרבים לנטות ולעשות איזשהו מעקף מסביב לבור. לפי רבנן זה לא הורס, ואין לי בעיה שהרבים עוברים דרך השטח של פסי הבראות. זאת הקדמה שנייה. עוד פעם, הקדמה הראשונה זה שמדאורייתא באמת פסי בראות מועילים. הקדמה השנייה זה שלפי חכמים, זה שעוברים שם רבים זה לא מפריע לנו. ועכשיו מתוך זה נתחיל את הסעיף הראשון. רבי אלעזר בא ואומר את המשפט הבא, שמי שזורק חפץ מרשות הרבים אל השטח שבין פסי הבראות, הוא חייב, כי הוא העביר מרשות הרבים לרשות היחיד. על זה הגמרא שואלת פשיטה, כי הרי הקדמנו שבאמת מדאורייתא פסי בראות נחשבות למחיצה, והגמרא מעלה שתי אפשרויות להסביר מה בכל זאת החידוש ברבי אלעזר. אז אפשרות ראשונה שאותה הגמרא תדחה זה שרבי אלעזר דיבר על פסי בראות שהם לא מסביב לבור, שגם שם זה נחשב מחיצה, אבל גם את זה הגמרא מיד דוחה ואומרת שגם זה ברור, הרי כבר אמרנו שמדאורייתא זה נחשב מחיצה בכל מקרה גם בלי בור, ורק מדרבנן צריך דווקא מסביב לבור, לכן זה לא החידוש של רבי אלעזר. לכן הצעה השנייה לחידוש שלו זה שהוא אמר את זה אפילו שהרבים בוקעים דרך אותם פסי בראות, כלומר שזה נמצא על הדרך הראשית, עדיין זה נחשב מחיצה, ולכן מי שזורק לשם חייב. זאת הצעה שנייה, והיא כאמור תלויה באותה מחלוקת תנאים שהזכרנו בהקדמה, שלפי רבי יהודה זה באמת כבר לא מחיצה, ורק לפי רבנן זה נחשב מחיצה, ועל זה מקשה הגמרא, אם זה החידוש, למה רבי אלעזר צריך לומר את זה? הרי הוא כבר אמר את זה פעם אחרת, כי לגבי אותה מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, הוא התייחס לשיטת רבנן, והוא אמר, בואו תראו איזה כוח יש למחיצות, שאפילו שהרבים בוקעים שם, בכל זאת זה מחיצה, ומזה שהוא התייחס לשיטת רבנן, לכאורה הוא מראה בזה שהוא פוסק מותם שהרבים לא מפרים לנו, אז למה אצל לנו שוב צריך לומר את אותו דין. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, זה ששם הוא התייחס לדעת רבנן, זה לאו דווקא אומר שהוא פוסק מותם, לכן אצלנו היה צריך לומר את זה בפירוש, אבל את זה הגמרא דוחה, כי אם זה נכון שיאמר רק אצלנו ולא שם, לכן תשובה שנייה זה שבאמת הוא רק אמר אצלנו, ומה ששם כתוב שהוא התייחס לדעת רבנן, זה לא באמת הוא אמר בפירוש, אלא שהתלמידים שלו אמרו את זה אחרי שהם שמעו את מה שהוא אמר אצלנו. זה נקרא בגמרא, חדה מכלל חברתה יתמר. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השני, ארבע שורות מתחתית עמוד א'. הנושא של החלק השני זה לגבי אדם או בהמה שעומדים ברשות אחת, ושוטים בכלי שנמצא ברשות אחרת, והשאלה היא האם אני חושש שבסוף הכלי הזה יעבור לאיפה שהרגליים של האדם או הבהמה, ואז אנחנו עוברים על הוצאה או הכנסה. אז לגבי אדם, הגמרא מביאה משנה מדף צדיק ט, שמפורש שם שהוא מותר לו לעשות את זה רק אם ראשו ורובו נמצא איפה שהכלי. אחרת, אני חושש שהוא יוציא את הכלי אליו. זה לגבי אדם, נשים את זה בצד. לגבי בהמה, זה הנושא של הסוגיה שלנו, כשחלק מהבהמה למשל ברשות הרבים, והפה שלה ברשות היחיד, ושם גם הכלי, האם אני חושש שהאדם שמשקה אותה יוציא את הכלי החוצה. זה הנושא באופן כללי, ואת הדיון לגבי זה נחלק לארבעה שלבים. בשלב הראשון רק נציין שאפשר לדבר על שלוש רמות שונות של מקרים, נאמר אותם מהחמור לקל. רמה א', שזאת הרמה הכי חמורה, זה שאדם שמשקיע את הבהמה מחזיק את הכלי, אבל הוא לא מחזיק את הבהמה עצמה. ממילא יש חשש לא קטן שאם פתאום הבהמה תוציא את הראש שלה החוצה מרשות היחיד, אז האדם שמחזיק את הכלי יוציא את הכלי יחד איתה. זאת הרמה החמורה, רמה א'. רמה ב' זה שהוא מחזיק גם את הכלי, אבל גם את הבהמה עצמה. ממילא יש פחות חשש שהיא תוציא את הראש החוצה. רמה ג' זה שהוא בכלל לא מחזיק את הכלי, אלא היא שותה לבד. אלה שלוש הרמות. לגבי רמה ג' זה ודאי שמותר, ועל זה לא נדבר. אנחנו נדבר על רמה א' וב'. עוד פעם, ברמה א' הוא מחזיק רק את הכלי, כאן יש יותר חשש. ברמה ב' הוא מחזיק גם את הכלי וגם אותה, כאן יש קצת פחות חשש. עד כאן שלב ראשון. השלב השני זה שנראה את הדיון בגמרא לגבי אותם רמות. הגמרא מביאה שתי לישנות, שלפי כל לישנה הגמרא שואלת על רמה אחרת. כלומר, לפי הלישנה הראשונה הגמרא שואלת על רמה ב', האם גם ברמה ב' צריך חושה ורובה, כשברמה א' ברור שצריך וזה מספיק. לפי הלישנה השנייה מחמירים יותר, וברמה ב' שהיא הקלה יותר צריך חושה ורובה, והשאלה היא האם גם ברמה א' יעזור חושה ורובה, או שצריך יותר מזה שכל הבהמה תהיה בפנים. אלה השאלות לפי שתי הלישנות. עוד פעם, לפי הלישנה הראשונה ברמה א' צריך חושה ורובה וזה מספיק, והשאלה היא על רמה ב'. בלישנה השנייה מחמירים יותר, ברמה ב' צריך חושה ורובה, והשאלה היא האם ברמה א' זה בכלל מספיק. אז שוב, בלישנה הראשונה השאלה היא לגבי רמה ב' הקלה יותר, בלישנה השנייה השאלה היא לגבי רמה א' החמורה יותר. אלה השאלות לפי שתי הלישנות. הלישנה הראשונה מופיעה ממש בתחילת עמוד ב', הלישנה השנייה באמצע עמוד ב', והדיון על כל אחת מהלישנות מאוד דומה, שבשתי הלישנות הגמרא מביאה הראיה מהמשנה שלנו, ואחרי זה ראיה מברייתא, ואת שתי הראיות הגמרא דוחה. הראיה מהמשנה שלנו זה שכתוב בפירוש שאם הוא מקטין את פסי הבראות, המינימום שצריך זה שיהיה מקום לראשה ורובה של הבהמה להיות בפנים. מה הראיה מכאן? אז זה תלוי באיזה רמה אנחנו מבינים שהמשנה מדברת. הלישנה הראשונה ששאלה לגבי רמה ב' מבינה שהמשנה מדברת על רמה ב', אז הנה ראיה שגם ברמה ב' צריך חושה ורובה. הלישנה השנייה ששאלה לגבי רמה א', האם ראשה ורובה מספיק, היא מבינה שהמשנה מדברת על רמה א', אז הנה ראיה שראשה ורובה מספיק לרמה א'. כך שתי הלישנות לומדות מהמשנה, כל אחת מבינה שהמשנה מדברת על מה שהיא שאלה, אבל בשתי הלישנות הגמרא דוחה שהרי אפשר לומר להפך. כלומר, ללישנה הראשונה היא אומרת אולי המשנה לא מדברת על רמה ב', אלא על רמה א', ללישנה השנייה היא אומרת אולי המשנה לא מדברת על רמה א', אלא על רמה ב'. ממילא מהמשנה אי אפשר ללמוד. זה לגבי המשנה. השלב הבא בשתי הלישנות זה שהגמרא מביאה ברייתא. הברייתא מדברת על פסי בראות, והיא בפירוש אומרת, לא ימלא אדם מים, וייתן בפני בהמתו. עכשיו, מן הסתם לא מדובר שכל הבהמה בפנים, כי אז ודאי שמותר, אלא מדובר כאן שרק ראשה ורובה בפנים, וכתוב שאסור. עכשיו, על איזה רמה הברייתא מדברת? אז אי אפשר לומר שהברייתא מדברת על רמה ב' הקלה יותר, כי הרי במשנה שלנו כבר ראינו שמותר, אז ודאי שלפחות ברמה ב' מותר, אלא מכאן שהברייתא מדברת על רמה א'. אז הנה ראיה שברמה א', ראשה ורובה זה לא מספיק, וזה אסור. זאת הראיה מהברייתא. ללישנה הראשונה זה מובא כדחייה לתחייה, כלומר בלישנה הראשונה שבתחייה אמרנו שאולי המשנה מדברת על רמה א' ומתירה ברמה א' בראשה ורובה, אז הנה ראיה מהברייתא שברמה א' אסור בראשה ורובה, אלא צריך יותר. בלישנה השנייה שבתחייה אמרנו שאולי המשנה מדברת על רמה ב' אבל באמת ברמה א' אסור ראשה ורובה, אז הנה ראיה שבאמת אסור ראשה ורובה. בכל אופן, את הברייתא הזאת שתי הלישנות מביאות בשביל להוכיח שברמה א' לא מספיק ראשה ורובה, אבל בשתי הלישנות הגמרא דוחה ואומרת שבכלל לא הבנו את הברייתא. הברייתא הזאת בכלל לא קשורה לנושא שלנו, היא מדברת על משהו אחר לגמרי, שנאמר בסוף השיעור בנספח, ממילא משם אי אפשר ללמוד כלום לגבינו. עד כאן השלב השני של הסוגיה, ראינו את הדיון בשתי הלישנות. כאמור, בשתי הלישנות ניסינו ללמוד מהמשנה, אבל אמרנו שהמשנה מתפרשת לשני הכיוונים, וניסינו להוכיח מהברייתא שברמה א' אסור בראשה ורובה, ודחינו כי הברייתא לא קשורה אלינו. אז כאמור, עד כאן שתי הלישנות, רק נזכיר שוב שלפי הלישנה הראשונה השאלה הייתה לגבי רמה ב', האם שם צריך ראשה ורובה, לפי הלישנה השנייה ברמה ב' ודאי שצריך, והשאלה הייתה לגבי רמה א', האם זה מספיק. עכשיו, בשלב השלישי של הסוגיה, שמונה שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא לרגע מניחה כמו הלישנה הראשונה, כלומר שברמה א' צריך חושה ורובה, וכל השאלה הייתה לגבי רמה ב', האם גם ברמה ב' צריך חושה ורובה, או שאפילו את זה לא צריך, ועל זה היא מנסה להביא שתי ראיות שצריך חושה ורובה. שתי הראיות הן משתי ברייתות לגבי כשאובסים בהמה. כשאובסים בהמה אז ודאי שמחזיקים גם את הבהמה וגם את הכלים האוכל שממנו אובסים אותה, והברייתות אומרות בפירוש שמותר לעשות את זה רק עם ראשה ורובה בפנים. אז הנה אתה רואה שגם ברמה ב' חייבים ראשה ורובה. אלה שתי הראיות ומאוד זהות חוץ ממילה אחת שנאמר עוד רגע, אבל בכל אופן את שתי הראיות הגמרא דוחה ואומרת ששם מדובר בגמל. גמל, כיוון שיש לו צוואר ארוך, אז גם אם אני מחזיק את הבהמה עצמה, הוא יכול בקלות להזיז את כל הראש שלו עד לרשות הרבים, ולכן שם יש יותר חשש, וממילא שם צריך חושו ורובו. אבל בבהמות אחרות עם צוואר קטן יותר, אז ברמה ב', כלומר כשאני מחזיק גם בבהמה וגם בכלי, אולי שם לא צריך חושה ורובה. זאת התחייה של אותם שתי ברייתות. עכשיו רק נעיר בסוגריים שתי הערות לגבי זה. הערה אחת זה שבברייתה הראשונה באמת מוזכר בפירוש שמדובר בגמל, לכן התחייה הזאת מאוד סבירה. בברייתה השנייה כתוב בהמה סתם, לכן זה יותר מחודש להעמיד שמדובר דווקא בגמל. והגמרה גם שואלת, הרי אם הברייתה הראשונה כבר הזכירה גמל, אז לא סביר שגם הברייתה השנייה מדברת על גמל, אבל עונה הגמרה, למה לא? זה לא שאותו אדם אמר את שתי הברייתות, ואז אם הוא אמר באחת גמל, מן הסתם בשנייה לא. אלא זה פשוט שתי ברייתות. ממילא אין בעיה לומר ששתיהן מדברות על גמל, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שהגמרה מביאה ראיה לזה שבאמת בגמל מחמירים, וזה משיטת רבי אלעזר בברייתא, שהוא מחמיר ואומר שבגמל, אפילו שראשו ורובו בפנים, בכל זאת אסור להביס אותו, והוא מסביר בפירוש בגלל שהצוואר שלו ארוך, אז אמנם רבי אלעזר מחמיר יותר מאותם שתי ברייתות, ואומר שאפילו ראשו ורובו לא מספיק, אבל מכאן אנחנו לומדים שבאופן כללי בגמל מחמירים יותר, ממילא כאמור אנחנו יכולים להעמיד שאותם שתי ברייתות שהצריכו והתירו בראשו ורובו, הם דיברו על גמל, אבל בשאר בהמות, אולי אפילו לא צריך ראשה ורובה. עד כאן שתי הערות על אותם שתי ברייתות. כאמור, ניסינו להוכיח מאותם שתי ברייתות שברמה ב' צריך ראשה ורובה, אבל דחינו כי שם מדובר בגמל. עד כאן השלב השלישי של הדיון, בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. עכשיו, בשביל השלב הרביעי נחזור קצת אחורה לשתי הלישנות עצמן, לברייתה שהזכרנו שם שאמרה בפירוש שבפסי בראות לא ימלא אדם מים וייתן בפני בהמתו, אז חשבנו להוכיח מכאן לנושא שלנו, אבל דחינו ואמרנו שאותה ברייתה מדברת על משהו אחר, אז עכשיו נראה באמת על מה אותה ברייתה מדברת. אז אומרת הגמרא בשתי הלישנות שאותה ברייתא מדברת על מצב כזה, שיש לנו פסי בראות, באותם פסי בראות יש אבוס די ארוך שנמצא על הגבול, כלומר חצי מהאורך שלו נמצא בתוך פסי הבראות, וחצי מהאורך שלו נמצא מחוץ לפסי הבראות. עכשיו בקצה הרחוק שלו, כלומר רחוק מפסי הבראות, יש בהמה והיא רוצה לשתות. עכשיו יש אדם שרוצה להביא למים מהבור שבפסי הבראות אל הבהמה. עכשיו גם פסי הבראות וגם האבוס עצמו נחשבים רשות היחיד. ממילא מה שאותו אדם רוצה לעשות זה להביא את הדלי ממש עד הפה של הבהמה, כשהוא כל הזמן מעביר את הדלי מעל רשות היחיד. כלומר, כשהוא בפסי הבראות ודאי שזה רשות היחיד, וברגע שהוא כבר יוצא מפסי הבראות בשביל להגיע לבהמה, את היד שלו עם הדלי הוא עדיין ישאיר מעל האבוס, כך שבעצם הדלי הזה אף פעם לא יצא מרשות היחיד, הוא פשוט עבר מפסי הבראות לאבוס, ושניהם רשות היחיד, וכך כשהוא יתקרב לבהמה הוא ישפוך את המים לחלק של האבוס שליד הבהמה. זה מה שהאדם רוצה לעשות, וזה מה שכתוב בברייתא שאסור לו לעשות. ולמה אסור לו? אז קודם כל נדגיש שזה לא בגלל כל מה שדיברנו עד עכשיו בשיעור, כלומר שמא הכלי יצא תוך כדי השתייה, כי הרי כאן הוא שם את המים בתוך האבוס, הוא לא מתכוון להחזיק את הכלי ביד, ובזה אמרנו שבכל מקרה מותר. אלא למה כאן אסור? מחשש צדדי לגמרי. אנחנו חוששים שכשהוא יסתובב עם הדלי הזה מסביב לאבוס, אז פתאום הוא יראה איזושהי בעיה באבוס, משהו שנניח שמותר לתקן בשבת עצמה, אבל בשביל לתקן הוא צריך שנייה להוריד את הדלי מהיד שלו. אז הוא יוריד את הדלי בלי לחשוב לרשות הרבים, הוא יתקן את מה שהוא ראה, ואז הוא שוב ירים את הדלי וישפוך את המים לתוך האבוס. ואז יוצא שהוא טלטל מרשות הרבים לתוך רשות היחיד, כלומר לתוך האבוס. ממילא בשביל שזה לא יקרה, אוסרים עליו לטייל ככה עם הדלי, אלא האפשרות היחידה שלו זה פשוט לשפוך את המים לתוך האבוס כבר בתוך פסי הבראות, והמים מעצמם יזרמו כבר לצד השני של האבוס איפה שהפרה נמצאת. עכשיו בסוגריים רק נעיר שעצם זה שיכולת שהוא יוריד את הדלי ברשות הרבים, זה עדיין לא מספיק סיבה לגזור, כי הרי גם אם הוא יוריד הוא לא עבר לאיסור תורה, כי הרי כשהוא הרים את הדלי הוא לא התכוון לטלטל את זה לרשות הרבים, אלא להניח את זה ברשות היחיד, והרי בשביל להתחייב אומר רב ספרה שצריך כוונה כבר כשהוא עוקר את הדבר, כוונה להניח אותו ברשות האחרת. ממילא כיוון שהוא לא יעבור לאיסור תורה, גם אין סיבה שנגזור מדרבנן שהוא לא ילך ככה עם הדלי. אלא כל הבעיה כאן זה שאחרי שהוא הניח את הדלי ברשות הרבים, כשהוא יסיים תקן, הוא שוב ירים את הדלי בשביל לשפוך את המים לתוך האבוס, וכאן הוא כבר כן מתכוון לעקור ברשות הרבים ולהניח ברשות היחיד, אז זה כבר כן איסור תורה, ממילא זה כבר סיבה לגזור. עד כאן השלב הרביעי של הסוגיה הזאת, בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון של השיעור הזכרנו שמדאורייתא פסי הבראות מועילים גם בלי בור, אלא שמרבנן זה דווקא מסביב לבור, וראינו מה קורה עם הרבים בוקעים דרך פסי הבראות, שלרב יהודה אז הורס את המחיצה ולרבנן לא, וראינו מאמא של רב יהודה שאם מישהו זורק חפץ לתוך הפסי בראות הוא חייב, ואמרנו שהחידוש שלו זה שמדובר אפילו שהרבים בוקעים בה, כלומר בזה הוא בעצם פסק כמו רבנן, ולמה הוא היה צריך לומר עוד פעם במחלוקת רב יהודה ורבנן שהוא פוסק כרבנן, עונה הגמרא שזה לא הוא אמר, אלא התלמידים שלו אחרי שהם שמעו את מה שהוא אמר אצלנו לגבי זורק. זה היה הסעיף הראשון. בחלק השני של השיעור שאלנו לגבי בהמה שעומדת ברשות אחת ושותה מכלי שנמצא ברשות אחרת, האם מותר לעשות את זה או שחוששים שמא מי שמשקה אותה יוציא אחריה את הכלי לרשות שלה. לגבי זה חילקנו את השאלה לשלוש רמות. רמה א' זה שהאדם מחזיק רק את הכלי ולא את הבהמה, כאן יש יותר חשש. רמה ב' זה שהוא מחזיק גם את הכלי וגם אותה, כאן יש קצת פחות חשש. רמה ג' זה שהוא בכלל לא מחזיק את הכלי, כאן אין חשש בכלל וזה ודאי מותר. אז כל הדיון שלנו זה לגבי רמה א' וב'. לגבי זה ראינו שתי לישנות. לפי הלישנה הראשונה, ברמה א' ודאי שצריך שראשה ורובה יהיה בפנים בשביל להתיר, והשאלה היא האם גם ברמה ב' צריך ראשה ורובה. בלישנה השנייה אנחנו מחמירים יותר, והיא סוברת שברמה ב' צריך ראשה ורובה, והשאלה היא האם ברמה א' זה מספיק ראשה ורובה. אלה שתי הלישנות. בשתי הלישנות בהתחלה ניסינו להוכיח מהמשנה שאומרת שצריך ראשה ורובה. כל לישנה מבינה שהמשנה מדברת על הרמה שלה, אבל דחינו כי אולי המשנה מדברת על הרמה האחרת. אחר כך בשתי הלישנות הבנו ברייטה שאומרת שאסור להשקות כך בהמה בפסי בירות, והבנו שהיא מדברת על רמה א', אבל דחינו שהברייטה מדברת על משהו אחר לגמרי, שהסברנו אותו בשלב הרביעי של הסוגיה. זה היה השלב השני של החלק הזה. בשלב השלישי של החלק הזה הבנו שתי ראיות מברייטות, ששם כתוב שאם הוא מאביס בהמה, שזה בעצם כמו רמה ב', כי הרי הוא מחזיק גם בכלי וגם בבהמה, אז צריך ראשה ורובה. אז הנה ראיה שגם ברמה ב' צריך ראשה ורובה, אבל דחינו כי שם מדובר בגמל. בשלב הרביעי הסברנו על מה אותה ברייתא מדברת, אז היא מדברת על מצב שיש פסי בירות, ומפסי הבירות יוצא אבוס, ובצד השני של האבוס יש בהמה, ואותו אדם רוצה לטלטל דלי מים מעל האבוס, ולשפוך את זה בצד השני של האבוס ליד הבהמה, וזה אסור שמא כשהוא מטייל מסביב לאבוס, הוא יראה איזושהי בעיה באבוס, והוא לרגע יוריד את הדלי בשביל לתקן את הבעיה, ואז כשהוא ירים את הדלי ושוב ישפוך את המים, הוא בעצם הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, ולכן אסור, אלא הוא צריך לשפוך את המים לאבוס איפה שהאבוס עצמו בתוך פסי הבירות. עד כאן השלב הרביעי של החלק הזה. בסופו של דבר יוצא לנו שאין לנו תשובה לא על רמה א' ולא על רמה ב', האם מספיק או האם צריך ראשה ורובה. כל טוב.